שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין. שלום וברכה, פרשת תצווה תפשין פי בית. נתחיל עם משהו שלא קשור דווקא לפרשה, אבל משהו מאוד יפה ששמעתי ביום שישי שעבר מהרב סעדיה בן דוד. וכתוב בגמרא במסכת שבת שיש לכאורה סתירה בין שלמה המלך לדוד המלך. שלמה המלך אמר, לא המתים יהללו כה ולא כל יורדי דומה. משמע שהחיים עדיפים. לעומת זאת, אמר שלמה המלך, ושבח אני את המתים שכבר מתו, מן החיים אשר חיים עדנה. אז לכאורה הוא סותר את דברי אביו. והגמרא מתרצת, ובתוך התירוץ הגמרא אומרת, שמה שאמר דוד לו, המתים יהללו יה, הכי כאמר, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות קודם שימות, שכיוון שמת, בטל מן התורה ומן המצוות. למדנו מפה שהאדם שחי צריך לנצל את זה, לעשות תורה ומצוות, כי אחר כך כבר לא יהיה לו אפשרות. אז על זה אמר לי הרב סעדיה בן דוד, אמת ראשי תיבות, אדם מתי תשוב. אמת ראשי תיבות מהסוף להתחלה, תאמר מחר אשוב. שוב, אמת מההתחלה לסוף, אולי מחר תמות. אמת, אלא מעתה תשוב. ואז שוב פעם אמת, אולי מחר תחיה. ועכשיו נקרא את זה מהר, אדם מתי תשוב, תאמר מחר אשוב, אולי מחר תמות, אלא מעתה תשוב, אולי מחר תחיה. וזה יפה מאוד וגם חיזוק גדול לכל אחד מאיתנו. עכשיו נעבור לפרשת השבוע, פרשת תצווה. קודם כל, בפרשה הזאת לא מוזכר משה רבינו אפילו לא פעם אחת, וזה מפני שהוא אמר בפרשה הבאה, הוא התפלל על חטא העגל בפרשת כי תישא, שנקרא בשבת הבאה. הוא התפלל על חטא העגל ואמר שהשם ימחל לעם ישראל, ואם לאו, מחי נינה מספרך אשר כתבת. אז כיוון שהוא אמר מחי נינה מספרך אשר כתבת, אז לכן הוא נמחק מפרשה אחת בתורה. השאלה היא, אז למה דווקא פרשת תצווה? יש לזה כל מיני פירושים. למשל, אומרים מספרך זה ספר חף. הפרשה ה-20 בתורה, פרשה חף, זה פרשת תצווה. ויש עוד כל מיני פירושים, גם כן יש אחד הפירושים, זה מספרך אשר כתבת. אשר בגימטריה זה 501, וזה גם הגימטריה של המילה תצווה. אז ממילא לכן הוא נמחק דווקא מפרשת תצווה. יש פירוש שאומרים בשם האדמור מגור, הבית ישראל, שהוא אמר לה, השם תמחק אותי. אז השם אמר, בסדר, אבל מה זה בוער? אז עברה פרשת כי תישא, והגיעה פרשת ויקהל, והשם אמר, זה לא בוער. פרשת פקודי, והשם אמר, זה לא בוער. ויקרא, הצו, שמיני, וכך עבר ספר ויקרא, במדבר, דברים, בראשית, והגיע עוד פעם ספר שמות, ואז הגיע שוב פרשת תצווה, שבוע הבא זה כבר פרשת כי תישא. אז אין ברירה, לפני שיגיע עוד פעם פרשת כי תישא, עכשיו השם מחק אותו. על כל פנים, העניין הזה שמשה רבינו אמר, ועל ידי זה זה באמת קרה, על ידי שהוא אמר, ואם עין מחי נינה מספרך אשר כתבת, ואף על פי שהוא אמר את זה, ואם עין, כלומר, על תנאי, אבל הדין הוא שכללת חכם אפילו על תנאי היא באה, ולמרות שבסופו של דבר השם כן מחל, אף על פי כן, הדיבור של משה רבינו, כי לילת חכם אפילו על תנאי היא באה. ועכשיו נבהר בעניין הזה דבר נפלא שאומר רב אלחונן וסרמן, זכר צדיק לברכה, השם ינקום דמו. רב אלחונן מביא את הגמרא במסכת כתובות, בדף סמך ב' עמוד ב', אומרת הגמרא, יהודה ברי דרבי חייא, חתני דרבי ינאי הווה. הוא היה חתנו. ואזיל ויתיב בבי רב. הוא היה כל פעם הולך ללומד כל השבוע בבית המדרש, חוזר הביתה רק לשבת. וחייא ואתי, וכל בי שימשי ואתי לביתה. כל יום שישי, אחרי צהריים, הוא היה מגיע הביתה, וחייא ואתי. וכשהוא היה מגיע, אז האיש הקדוש הזה, רבי יהודה ברי דרבי חייא, כשהוא היה מגיע, הוה כחזי קמי עמוד הדנורה, ראו לפניו הולך עמוד אש. יום אחד, משחתי שמעת, הוא נמשך אחרי הלימוד, והוא לא שם לב שהזמן עובר, וכבר היה מאוחר, והוא לא יכל לחזור הביתה לשבת. אז רבי ינאי עמד והסתכל, חיכה לראות את עמוד האש שמגיע. כיוון דלא חזי ההוא סימנה, הוא לא ראה את העמוד אש הזה, אמר לו רבי ינאי, כפו מיטתו, כנראה שהוא נפטר ולכן הוא לא בא, אז תהפכו את המיטה שלו. שאלמלא יהודה קיים, לא ביטל עונתו, הוא לא היה מבטל לבוא הביתה. הוי כשגגה היוצאת מלפני השליט, ונח נפשי. כיוון שרבי ינאי הוציא את זה מהפה שלו, אז נפטר באמת החתן. עכשיו אומר רב אלחונן ככה, בדרך כלל אנחנו מסבירים למה הברכות של הצדיקים הרבה פעמים מתקיימות. אז פשוט, כי רצון ירא אב יעשה, השם רוצה לעשות את רצונם של הצדיקים. אבל במקרה הזה הרי לא היה רצונו של רבי ינאי שחתנו ימות. הוא רק הבין שאם הוא לא בא, כנראה מת, לכן הוא אמר את זה, אבל לא רצה את זה. אז איך אפשר להסביר רצון ירא אב יעשה? לכן, אומר רב אלחונן יסוד עצום, וזה אני אקריא בלשונו, ומוכח מכאן, דהדיבור של פה קדוש פועל בטבע, אפילו בלי שום כוונה. כמו שכתוב בספר ישעיהו, הנביא אומר, ועשים דבריי בפיך לנטוע שמיים וליסוד ארץ. והוא כמו הגרזן החוצב גם בלא כוונה, רק מטבעו, כך הוא גם דיבור האדם. אלא שאם תימא שפתיו בדיבורים אסוריים, הוחלש כוחם של הדיבור שלו, כמו הסכין שעלה עליו חלודה הרבה, שאין בכוחו לחתוך עד שיסיר הוא החלודה ממנו. אבל אדם קדוש ששומר את הפה שלו מדיבורים אסוריים ומדברים בתהילים, האדם הזה בוודאי ובוודאי זוכה שהדיבור שלו הוא כמו, הוא פועל בטבע כמו סכין. וכיוון שרבי ינאי הוציא מהפה, הוי כשגגה יוצאת מלפני השליט, וזה מה שקרה. אותו הדבר אומר רב אלחונן וסרמן אצלנו, לגבי ואתה תצווה את בני ישראל, לא מוזכר שמו של משה רבינו לכל אורך הפרשה, אפילו לא פעם אחת. למה? כי הוא אמר, ואם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת. אבל ככה זה. כי לילת חכם אפילו על תנאי בה. כך מצאנו גם אצל יעקב אבינו, שהוא אמר ללבן, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה, ומהדבר הזה מת הרחל, ואף על פי שהוא בוודאי לא רצה שהיא תמות, ואף על פי שלבן באמת לא מצא, אבל כללת חכם, אפילו על תנאי, היא באה. למה? הפה שלו זה כמו סכין, זה פועל בדרך הטבע, כמו סכין חד. עכשיו נעבור לדבר נוסף בפסוק הזה של ואתה תצווה את בני ישראל, ואני רוצה לפני כן לשאול. אנחנו כל בוקר מתפללים, האהבה רבה אהבתנו השם אלוקינו, חמלה גדולה ותאירה, חמלת עלינו. ואז מתחילים להתפלל על העניין של תורה, שנזכה להבין את התורה, שנזכה ללמוד את התורה, וכך אנחנו אומרים, אבינו האב הרחמן, המרחם, רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד. זאת אומרת, כל הברכה על מה אנחנו מתפללים, על הבנת התורה. ממשיכים הלאה, ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכינו קוממיות לארצנו. רגע, לא הבנתי. איך הגעת לפה? כל הברכה אנחנו מבקשים על תורה, פתאום הגעת לעניין של קיבוץ גלויות? איך? ייתכן להסביר את זה על פי האורחיים הקדוש בפסוק שלנו. והאורחיים הקדוש שואל, הרי משה רבינו היה לוי, אהרון הוא הכהן. מי מדליק את הנרות בבית המקדש? כמובן שאהרון הכהן. והנה בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה רבינו, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, להעלות נר תמיד. למה שיקחו את זה אל משה רבינו? שיתנו את זה לאהרון, למה אליך? והאור החיים הקדוש אומר כמה תירוצים, ועכשיו נאמר את התירוץ שהוא אומר בדרך הרמז. כותב האור החיים הקדוש, הוא בדרך רמז התבאר הכתוב על דרך מאמרם, מה שהובא בספר זוהר חדש, פרשת בראשית. כי ארבע גלויות של ישראל, כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד. יש לנו ארבע גלויות, גלות מצרים זו הראשונה, השנייה זו גלות בבל, והשלישית יוון, והרביעית גלות אדום, שממנה הקדוש ברוך הוא כבר יגאל אותנו ויביא את המשיח. אומר האור החיים הקדוש, גלות ראשונה נגאלו בזכות אברהם אבינו עליו השלום, הגלות שנגאלנו ממצרים זה היה בזכות אברהם אבינו. הגלות השנייה נגאלו בזכות יצחק, זה מבבל. גלות שלישית מיוון, זה בזכות יעקב אבינו. והרביעית, כלומר הגאולה שאנחנו מצפים לה, מתפללים עליה, הרביעית תלוי בזכות משה. אומר האור החיים הקדוש, ולזה נתארך הגלות. כי כל עוד שאין עוסקים בתורה ובמצוות, אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה. מה אומר האור החיים הקדוש? כיוון שמשה רבינו הוא ובזכותו אנחנו נגאל בקרוב, המשה רבינו הוא נותן התורה, והוא לא חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה, וזה סיבת אריכות גלותינו. אם כן, מה זה מסביר את הפסוק? ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן, שמן זה התורה הקדושה. אבל לא סתם שמן, אלא שמן זית זך, זך שצריך ללמוד את התורה לשם התורה. לא לכבוד, לא לכסף, לשם התורה. ומה זה קטית? שאדם צריך לכתוש את עצמו עד שיבין את דברי התורה, להתאמץ, ממש להתעמל בזה, מה שנקרא עמילות התורה, אז זה יביאו אליך, אל משה רבינו. זה הכוונה, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור. אם כן, מוריי ורבותיי, לפי האור החיים הקדוש הזה, נוכל להבין את מה שאנחנו מתפללים בבוקר. אנחנו מתפללים שנזכה להבין את דברי התורה, לשמוע, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. ואז מה יקרה? ואז משה רבינו כבר יהיה חפץ לגאול אותנו. אם כן, ואביינו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכינו קוממיות לארצנו. כך חשבתי להסביר, ועל הדרך בואו נראה עוד מקום שבו באמצע העניין נכנס עניין אחר לגמרי. כולנו מכירים, אומרים את זה בפסוקי דזמרה של שבת, את פרק י"ט בספר התהילים. למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד כל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. ודוד המלך הולך ומספר על הפלאי הבריאה, יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אין עומר ואין דברים. מה אומר פה דוד המלך? אתה אומר שהשמיים מספרים כבוד כל? איפה? מתי שמעת אותם מדברים? על זה אומר דוד המלך, אין עומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אז איך הם בכל זאת מספרים? על ידי זה שבכל הארץ יצא קבם, אתה רואה שהם עובדים בלי הפסקה והם הולכים בסדר מופתי, בכל הארץ יצא קבם ובקצה תבל מיליהם, זה המילים שלהם. ואז הוא מתחיל לדבר על השמש, לשמש שם אוהל בהם, והוא השמש כחתן יוצא מחופתו, יסיס כגיבור לרוץ אורח, מקצה השמיים מוצאו, ותקופתו על קצותם, ומקיף את כל הכדור. פתאום מחליף דוד המלך נושא, תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות השם נאמנה מחכימת פתי, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים. איך הגעת פתאום לתורה? אתה מדבר על פלאי הבריאה, שמש, כוכבים, ופתאום בלי לאותת באמצע, ישר תורת השם תמימה משיבת נפש. איך זה יסתדר? איך זה מגיע? אפשר לומר, יש דבר כזה שנקרא מערכת אסוציאציות. שואלים בן אדם, מה מזכיר לך החופש הגדול? והוא אומר, ים. מה מזכיר לך בענייני התאומים? פיגוע, בן לדן. מה מזכיר לך שמש? לכל אחד זה מזכיר משהו אחר. דוד המלך נזכר בשמש, אור, חום, נעים כזה, האסוציאציה שעולה לו מיד זה תורה. התורה היא כל כך נעימה, כל כך עושה אור בחיים, כל כך מרוממת. אז שהוא אומר, ואין נסתר מחמתו, או זה הולך על השמש. מה זה מזכיר לי? תורת השם תמימה משיבת נפש. עדות השם נאמנה מחכימת פתי. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. מצוות השם ברא מאירת עיניים. יראת השם תהורה עומדת לעד. טוב, עכשיו נתקדם בפרשה. התורה השבוע מדברת על בגדי הכהן והכהן הגדול. הכהן הגדול, חוץ מארבעה בגדים שלבשו הכהנים הרגילים, שזה מכנסיים וגלימה כזאת, מה שנקרא קטונת, הם לבשו גם כובע ואבנית. הכהן הגדול, חוץ מכל זה, לבש עוד ארבעה בגדים, וזה ציץ על הראש, סליחה, על המצח, ואחר כך היה לו גם אפוד וחושן, היה לו את המעיל, וזהו, אז היה לו עוד ארבעה בגדים. המעיל הזה, שהיה לובש הכהן הגדול, מעליו הוא היה שם את האפוד ואת החושן, והמעיל הזה היה כולו תחלת. תחלת זה צמר, צבוע בצבע תחלת, ולמטה במעיל היה לו, בשולי המעיל, פעמון זהב ורימון. פעמון זהב ורימון. פעמון זהב זה פעמון זהב. אבל רימון, רימון זה חתיכת בד, עשויה בצורה של רימון, וזה היה ככה בשולי המעיל. ועל ידי זה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, וזהו, זה המטרה. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שבראש השנה אנחנו אוכלים רימון, ומבקשים, יהי רצון, שירבו זכויותינו כרימון. למה דווקא כרימון ירבו זכויותינו? יש אולי דברים שיש להם יותר גרעינים, מה הכוונה? אלא אמר לי פעם מישהו, הסבר מאוד יפה, אמר, אתה יודע, הרימון פעמון ורימון פעמון ורימון יושבים על שולי המעיל של הכהן הגדול, והרימון, מה עושה כל היום? שותק. מה עושה הפעמון? מקשקש. והפעמון מקשקש והרימון שותק. הפעמון מקשקש והרימון ממשיך לשתוק. על זה אנחנו מבקשים, הלוואי שירבו זכויותינו כמו הרימון הזה, שמסוגל שמישהו יקשקש לו בשכל כל היום, והוא מסוגל להמשיך לשתוק. אוי, איזה זכות זאת. אוי, איזה זכות זאת. לסבול את השני ולא לדבר אף מילה. זו זכות כל כך גדולה. הלוואי שירבו זכויותינו כרימון. באפוד שהכהן הגדול לבש, על שתי כתפות האפוד היו אבני שוהם, ועליהם אומרת התורה, ונתת את שמות בני ישראל על האבנים הללו. שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית, כתולדותם. מה זה כתולדותם? ראובן, שמעון, לוי, יהודה, וישכר וזבולון. בצד השני, השאר. כתולדותם, כפי סדר תולדותם, כמו שהם נולדו. עכשיו, אתם יודעים, באופן כללי, המילה נותר יכולה לבטא שני דברים. אחד זה, מה שנשאר מבחינה כמותית, כלומר, לקחנו מפה את הרוב, ונשאר קצת, זה נקרא נותר. זה מבחינה כמותית. דרך אגב, מספרים שפעם הרב אלישי בא להתארח אצל איזה, לא יודע מי בדיוק, אצל איזה אדמור או משהו כזה, והאדמור רצה, הביא ככה מגש מלא כל מיני מזונות, ואמר הרב יאכל קצת, והחסידים יאכלו את הנותר. אז הוא אמר לו, נותר זה מה שנשאר פחות, ואני אין לי כוח לאכול את הרוב כאן. כן, אז נותר זה יכול להיות מבחינה כמותית, ואני אומר, כמו למשל דוגמה, כתוב, והיה הנשאר בציון, והנותר בירושלים. הנותר בירושלים, כלומר, לקחו את כל העם, נשארו קצת, אז אלה נקראים נותר. יש נותר, שהוא מבחינה כמותית, הוא באמת יותר, אבל למה הוא נקרא נותר? מבחינת הקדושה. למשל, הנותרת מן המנחה יהיה לארון ולבניו. המנחה שאדם מביא בבית המקדש, צריך לקחת ממנה קומץ, ואת זה מקריבים על האש בבית המקדש, לקורבן. כל השאר זה נותר, למרות שהכמות שנשארה היא הרבה יותר גדולה מהכמות שהקריבו. אבל מבחינת הקדושה, האיכות של הדבר, אז החלק שנשאר הוא רק נקרא נותר, כי החלק שהקריבו הוא עלה לריח ניחוח להשם. אז ממילא זה נקרא נותר. וכאן השאלה, אם ככה, נותר זה או בכמות או באיכות. מה שייך להגיד כאן בפסוק, וכתבת עליהם את שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית. למה הם נותרים? מבחינת כמות זה חצי חצי. מבחינת איכות, זה כולם שבטים, כל הבנים של יעקב אבינו. למה זה נקרא נותר? אז המעריל דיסקין אומר שהמצווה בתורה היא באמת לכתוב דווקא את שמות השישה הראשונים קודם. ולא תעשה, הרי בסך הכל מה הבעיה? אני יכול לכתוב עכשיו על האבן השמאלית את השישה השניים. אחרי זה אני אכתוב על האבן הימנית את השישה הראשונים. לא. אומרת התורה הנותרים, וכאן מצווה אותנו התורה לכתוב את השישה הראשונים דווקא קודם, לפני שכותבים את השישה האלה שעל האבן השמאלית. למה? אני לא יודע. אבל כך מסביר המעריל דיסקין את המילה הנותרים. ועכשיו, מוריי ורבותיי, בואו נראה דבר מאוד מעניין. אנחנו יודעים שהיום אין לנו בית מקדש ואנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, ואלה דברים פשוטים. לצערנו הרב, זה המצב שלנו. אבל אנחנו מתפללים בתפילה, רצה השם אלוקינו, בעמך ישראל ובתפילתם. והשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. עכשיו בפשטות, מה זה אישי ישראל? הכוונה הקורבנות. אבל אם אנחנו לא מקריבים קורבנות, אז על מה אתה מתפלל שהקורבן יתקבל? אין קורבנות. ונאמרו בזה כמה וכמה תירוצים. כמה וכמה תירוצים נאמרו בזה. למשל, יש תירוץ שהכוונה, הכוונה היא ל... רק שנייה, הנה. התוספות מתרצים שהכוונה, הכוונה היא ככה. רצה השם אלוקים בעמך ישראל ובתפילתם, והשבת העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל. אתה יכול לשים את הפסיק, העבודה ואישי, עבודת בית המקדש והקורבנות פסיק, ואז ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אז אם ככה, אז שייך האישי ישראל, שייך באמת לבקשה ולא לזה שזה קיים היום. יש אפשרות לומר, רצה השם אלוקים עמך ישראל ותפילתם, השבת העבודה לדביר ביתך, נקודה, ואישי ישראל ותפילתם. אז על מה אתה מדבר? התשובה היא, אני מדבר על זה שעם ישראל מתפללים והתפילה היא הרי במקום קורבן. אז זה הכוונה, ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אני רוצה לומר דבר חדש. השבוע בפרשה הקדוש ברוך הוא מצווה איזה קורבנות יביאו כשיצטרכו לכהן, להכניס לכהונה את אהרון ובניו. ואז אומרת התורה להקריב קורבן, ואת הקורבן הזה לעשות כך וכך, לריח ניחוח אישה להשם. אומר רש"י, מה זה לריח ניחוח? לנחת רוח למי שאמר ונעשה רצונו. כלומר, זה נחת רוח להשם. הוא אמר לעשות את הקורבן, ואנחנו עשינו את רצונו, אז זה נפלא. זה הנחת רוח. אם ככה, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה כמו להביא קורבן, אז את זה אפשר לעשות גם היום. אין בעיה. ויש דברים שאנחנו עושים, וזה רצונו של השם, אבל לא יודע כמה זה נקרא קורבן, כי אנחנו עושים את זה ממש בקלות, אפילו בלי לחשוב. למשל, אדם שרגיל לשמור שבת, תגיד לו בוא תיסע עכשיו באוטו, הוא בכלל לא יודע מה אתה רוצה ממנו, כי הוא כל כך רגיל לשמור שבת, זה כמעט לא ניסיון, או הפוך, הניסיון הוא לחלל שבת. אבל יש דברים שהולכים לבן אדם בקושי, שיש לו יצר הרע גדול לא לעשות אותם. לדוגמה, אדם הולך ברחוב, או אפילו לא ברחוב, היום הרי יש מחשב בכל בית, יש משהו לראות שזה לא כדת ולא כדין, והוא נשמר לא לקלקל את העיניים, מה שנקרא שמירת העיניים, הדבר הזה הוא קורבן, הרי הוא עכשיו זבח את היצר הרע שלו. אמרתי ונעשה רצוני. יש בת שיש לה ניסיון כרגע בעניין של צניעות, היא רצתה ללכת עם כזה בגד, והיא לא הולכת כי זה לא מספיק צנוע, וזה לא קל לה, לא קל לה, זה ניסיון קשה. אבל היא עכשיו מקריבה קורבן, שאמרתי ונעשה רצוני. והמקור לדברים, במדרש תהילים, אומר על הפסוק בפרק קוף זין, שם מדובר על ארבעה שצריכים להודות, הולכי מדבריות, עוברי ימים, אדם שהיה חולה ונתרפא, ואדם שהיה בבית הסוהר ויצא. שם בתוך המדרש אומר כך, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה. אומר על זה המדרש שזובחים יצר הרע לפני יצר הטוב. מה זה נקרא ויזבחו זבחי תודה? מה הזבחי תודה? זובחים את היצר הרע שלהם לפני היצר הטוב, וזה נקרא להקריב קורבן. יש לזה עוד מקור. התהילים בפרק נון אומר, זבח לאלוקים תודה ושלם לעליון נדריך, זובח תודה יכבדני ושם דרך אראנו בישע אלוקים. על זה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ג, כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו מעלה הכתוב כאילו כיבדו לקדוש ברוך הוא בשני עולמים, העולם הזה והעולם הבא. כמו שכתוב, זובח תודה יכבדני. ורש"י מסביר מה זה זובח תודה, שזובח את יצרו לאחר שעשיתו לחתו. אז האדם זובח אותו, כלומר שוחט אותו, והורגו, ושב בתשובה, הוא מתוודה עליו. הרי זה דבר שהוא נפלא. יוצא שכל אדם, בכל רמה שהיא, יש לו לפעמים יצר הרע לעשות דבר שהוא יודע שהוא לא טוב, אבל יש לו יצר הרע לזה. ואף על פי כן, הוא שומר מה שהשם אמר, והוא זובח את יצרו הרע, הוא עכשיו מקריב קורבן. הוא עכשיו מקריב קורבן. ויש דבר שלישי, וזה נמצא בגמרא במסכת סוטה, דף ה' עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, בוא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה. שכר עולה בידו. יקריב קורבן עולה, בסדר, אז הוא יקריב קורבן עולה. אם הוא יקריב מנחה, שכר מנחה בידו. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב כל הקורבנות כולם, שנאמר, זבחי אלוהים, רוח נשברה. ולא עוד, אלא שאין תפילתו נמאסת, שנאמר, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. רואים מפה, אדם יכול להיות במצב של גלות, וכמו שאנחנו נמצאים, מצב של גלות. ואדם יכול להיות במצב של גלות ואין בית מקדש, והוא לא יכול להקריב קורבנות. אז אבל זה נכון, קורבנות בהמה אי אפשר להקריב היום. אבל קורבן לשחוט את היצר הרע לפני השם, יכול להיות אדם ששומר מצוות ועושה את זה, יכול להיות אפילו אדם שלא שומר מצוות בדרך כלל. אבל היה לו עכשיו איזה יצר הרע, והוא התגבר עליו. והוא מצליח בזה. הדבר הזה זה נקרא לפני הקדוש ברוך הוא קורבן, שאמרתי ונעשה רצוני. ואם כן, יש לנו פשט חדש בתפילה. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ובתפילת העם, והשב את העבודה לדביר ביתך. ואישי ישראל, הקורבנות של עם ישראל, ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אבל הרי לא מקריבים קורבנות היום. התשובה היא כן מקריבים. מקריבים ועוד איך מקריבים. אדם שהוא שפל רוח. אדם שהוא זובח את יצרו. יש לו עכשיו יצר הרע גדול לדבר מסוים. והוא מצליח להתגבר. הרי הוא הקריב קורבן לפני השם שאמרתי ונעשה רצוני. ריח ניחוח אישה להשם. ואת זה אנחנו מתפעלים. אישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. הלוואי שנזכה שהשם ישמע את תפילותינו ושנזכה להתפלל לפניו בלב שלם, שנזכה לזבוח את יצרינו ולהקריב קורבנות, וגם, והלוואי בקרוב, שיבנה הקדוש ברוך הוא את בית מקדשנו ואת בית חיינו, ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם. שבת שלום ומבורך. האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.